אנחנו ב... מעמד הר סיני, כתוב ככה. משה עלה אל האלוהים ויקרא אליו אדוני מן הארץ לאמור, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אומר רש"י במקום, מה זה כה תאמר בלשון הזה, בסדר הזה, לדייק, כמו שאני אומר לך עכשיו, אני מבקש ממך בדיוק אותו דבר תגיד לבני ישראל. מה זאת אומרת בלשון הזה? אומר רש"י במקום, לבית ישראל, לבית יעקב, סליחה, אלו אנשים, תאמר להם בלשון רכה, ותגיד לבני ישראל, עונשים ודקדוקים, פרש לזכרים דברים קשים כגידין, מה שאין כן לנשים. אז הוא, רבי יוסף, אתה התחתנת כבר, נכון? איך אתה מדבר על אשתך? בלשון רכה או לשון קשה? את האמת! אל תגיד, אל תגיד, אני כבר הבנתי לפי החיוב שלך. שאלה למה? למה הדיבור אל האישה והדיבור אל הגברים צריך להיות שונה, סגנון הדיבור. אתם עדיין התחתנתם, אתם לא מבינים את זה. אבל רבי יוסף יגיד לכם, תגיד, נו. לא נגע. ברגע שהוא ידבר אל אשתו בלשון קשה, יש שתי אפשרויות, או שהיא תבכה, ממש תזיז דמעות, או שהיא תצעק עליו, היא תתפרץ. נכון או לא? יש הבדל בין איש לאישה. אישה, צריך לדבר אליה ברכות. היא מאוד רגשנית. כיוון שהיא רגשנית, אז כל דבר תופס תאוצה. מאוד להיזהר. מכל דבר היא נפגעת, היא נעלבת. אז אם היו מדברים בלשון קשה, אתה ברש לא אומר לאנשים, והיו מתקפלות. מה אתה רוצה מאיתנו? לא יכולים לעמוד בדיבורים האלה. אבל גברים, למה קוראים לגבר גבר? מתגבר. אתה יכול להגיד להם דולי, מה יקרה אם תעשו ככה או לא תעשו ככה? אז תתחתנו, תזכרו מה שאמרנו בסדר. לשון רכה. לא לשון קשה. אני חושב במילה
אחת, טובה, חודש שקט עשייה.
כל תלוי כמה אתה אסטרטג.
ברוך הכל, אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בגלל.
אמן.
דרך אגב, לא רק לנשים וגברים, אלא כשאתה מדבר אל בן אדם, אל כל בן אדם, אתה צריך להתחשב באדם שאתה מדבר אליו. לחשוב, מי זה האדם הזה? האם האדם הזה יכול להכיל את מה שאני רוצה לדבר איתו? גם בסגנון, גם בתוכן או לא? אם כן, נדבר, אבל אם לא, שתוק. למה לצייר אותו? למה לגרום לעוגמת נפש? לפעמים גם... חכמים יזהרו בלשונכם, זה לא נאמר רק בעניין של הלכה, דברים כאלה. הכל אתם יזהר בלשון. זה רק שדיבור... זה דבר שיש לה השפעה גדולה לטובה, אבל גם יכול להיות כהשפעה לא כל כך לא טובה. צריך לדעת לדבר. אנחנו במגילה. אמרנו שקוראים את המגילה ועושים פורים בשני זמנים. איזה זמנים באופן עקרוני? י"ד ו-ט"ו. נכון. י"ד ו-ט"ו. איפה המגילה? איפה המגילה? לאט. כן, נכון. זה מעניין, הדבר הזה, אתה יודע למה זה נקבע ככה? פעם, עץ חיים, הבית הזה כאן ליד הגשר המיתרים, הבית הזה היה סוף ירושלים, והבית, אם אינני טועה, אני לא, אבל המקום הקרוב ביותר לעץ חיים בירושלים, זה היה שוק מחנה יהודה, האזור הזה, אולי נחלת שיבה, אולי משהו כזה. אז זה היה כל כך רחוק מירושלים, לא סמוך ולא נראה. הקרוב יהודה, הרבנים של ירושלים, מה שאלו אותם שאלה? נו, מה בעץ חיים עושים? ופסקו רב יהודה, עד היום הפסק הזה קיים. נו, תשנה, נו, תנסה לשנות. זה באמת, האמת שצריך כתפיים של לשנות. צריך כתפיים, כנראה ש... במחוז שם באמת נוהגים לקרוא בידלת בירושלים. אני פעם נסעתי למילואים, הייתי צריך, אמרתי, אם אני אסע עכשיו מחוץ לעיר, אז אני לא אספיק למגילה. עכשיו אני ירושלמי. אבל הייתה זה... סיטואציה כזאת, שאם אני אסע עכשיו, אז אני אגיע למקום שאני אגיע בתתוון, ושם לא קוראים מגילה. וכאן בירושלים, אז מה יהיה, מה אני אעשה? לא יש מה מגילה בכלל? אז אמרו לי, כמו שאתה אומר, עץ חיים. כן, לשמוע את המגילה. אצל התימנים. היום בכלל הכל מחובר, יש חובה ליחדם, אתה לא יודע איפה ירושלים מתחילה ואיפה אני נכון, יש לך קריאת מגילה. אמרנו שכרכים המוקפות, מוקפים, מימות ישועה חומה ומשהו שעה בן נון, קוראים ב-15, וכפרים וערים גדולות קוראים ב-14. האלה הזה, אלה שהכפרים מקדימים ליום הכניסה. האלה הזה הוא קצת מורכב. מה זה יום הכניסה? אמרנו, זה היום שבו, שני וחמישי, שבו בית דין יושב, ואז הכפרים... היו באים בין כך ובין כך ביום הכניסה לעיר, ולא מי שיקרא להם את המגילה. ואז אמרו, מה, אז הם ילכו ויחזרו, ועוד פעם ילכו ויחזרו, אז לכן אמרו, טוב, חכמים, תקנו להגמרא, דנה אם זה חכמים או אנשי כניסת הגדולה, ואומר, זה אנשי כניסת הגדולה, כי הדבר הזה רמוז במגילה עצמה, זמניהם, כך אומר, כולל את הזמן הזה, אז לכן... למרות שהיום זה לא נהג ככה, רק בזמן שבית המקדש היה קיים, ישראל ישו במקומה ולא בזמן שאפשר היה, גם בדין שאפשר היה להגיע לקצות הארץ ולהודיע, עד היום זה לא, כיצד, אבל כיצד זה י' א', י' ב', י' ג', י' ד' ות' ת' איך? חל להיות 14 בשני, ביום שני, כפרים ועיירות גדולות קוראים בו ביום. ומוקפות חומה למחר, הכל בסדר. חל להיות בשלישי או ברביעי כפרים מקדימים ליום הכניסה. מדוע מקדימים ליום הכניסה? שלא יבואו פעמיים. ועיירות גדולות קוראים בו ביום, ומוקפות חומה למחר. חל להיות בחמישי... כפרים ועיירות גדולות קוראים בו ביום, ומוקפות חומה ביום שישי למחר. חל להיות בערב שבת, י"ד, חל להיות בערב שבת, כפרים מקדימים ליום הכניסה, דיינו ליום חמישי. ועיירות גדולות ומוקפות חומה קוראים בו ביום. אומרת, מקדימים את מוקפות חול, כדי שבת אי אפשר לקרוא במגילה, ולכן מקדימים. יכול להיות בשבת, כפרים ועיירות גדולות מקדימים וקוראים ליום הכניסה. כן, כי בשבת לא קוראים. אז הם מקדימים ליום הכניסה, ליום חמישי. מוקפות חומה למחר, דהיינו ביום ראשון. חל להיות אחר השבת, דהיינו ביום ראשון חל י' ד'. כפרים מקדימים ליום הכניסה, שזה יוצא יום חמישי, שאם נעשה נקרא בחשבון י' ד' עד יום חמישי, אז זה י' א'. אז זה המקרה שי' א'. י' א' זה לא, לא, לא פחות ולא יותר, כן? אז זה י' א'. יכול להיות אחר השבת, כפרים מקדימים ליום הכניסה, ליום חמישי. ועיירות גדולות קוראים בו ביום. דהיינו ביום ראשון, מוקפות חומה למחר. וכאן אני הדברתי את זה בתמצית, את כל, כל האפשרויות שהן. וכאמור, אנחנו לא נוהגים ככה. מה? מה קורה? ודאי, מה? לא היה של ספק, היה יותר המציאות, כן. יש בירור שלם בעניין, זה לא פשוט. אבל למעשה זה מה שנוהגים היום. אנחנו באורו של משיח. של משיח ב-274 4 275 4 קודם למדנו שכל, רגש, רצון ודמיון, זה המבנה שלנו. מי צריך לשלוט על כולם? השכל. לא לבטל את האחרים, אבל לתת להם מקום בהתאם לשכל. השכל הוא המלך. למישהו יש כאן שכל? אף אחד. יש כאן שכל? קטן. טוב, בסדר. השכל הוא המלך. לכן אומרים, כל מי שכועס מאבד את השכל. למה? באותו רגע אין לו שכל.
היה איזה מחקר על זה.
מה?
היה מחקר על זה.
משקר?
צילומים וזה, בדקו.
השכל נעשה קטן?
לא, הבן אדם מקבל סוג של שבת ברגע שהוא כועס.
עוד
סוג של? שבת. שבת.
שבת?
שבת.
אה, שבת?
כן. יש לו תאים שמתים לו לכמה וכמה שעות, ולאט לאט...
מה אתה אומר? עכשיו אני מבין כמה דברים, למה? מה אתה אומר? ויש כאלה אנשים, קוראים להם עצבני, הם מעמדים את השכל כל החיים. איך אומרים? הם מדברים מתוך הכעס. לא השכל מדבר אצלם, הכעס מדבר אצלם. יכול לקרוא...
לא רואה בעיניים.
זהו, זה מה שהרמב״ם אומר, כעסנים, חייהם אינם חיים. ביטוי בחז"ל. כעסנים הם לא חיים. הם חיים פיזית כמובן. אבל כיוון שהם כל הזמן כועסים, כעס הלב, כעס הפה, אז הם ממש סובלים. החיים שלהם לא, לא, והסביבה שלהם סובלת. השכל הוא המלך, ראשית הכל. הגדלות העליונה, אשר אדם הולך לאור השכל, אשרי אדם שהולך לאור השכל, שישמור את אור השכל. שהדעת תפיץ את תורה על שאר כוחות החיים, שהשכל יאיר אורו על מהלכי הרגש, על מהלכי האנרגיה של סדרי החיים, של מהלכי הדמיונות. האנרגיה זה הרצון. זהו האופן הישר, הנורמלי, האידיאלי, שהשכל למעלה. כאשר הבניין המרובה מסודר באופן בריא, אשרי האדם. צריך שאור הדעת שהוא יסוד יצירה אלוקית יאיר את כל הצדדים. צריך שמלכות השכל תופיע תופיע את מלכותה על הרגש, תשלוט על הרגש. מי שכותב על זה באופן מסודר, ולא, זה מה אני רוצה לכם לקרוא את זה, הכוזרי במאמר שלישי, שם הוא מדבר על, על החסיד. אז החסיד, הוא אומר, הוא משול למלך ששולט על כל המדינה, והוא נותן לכל כוח בכל מישהו במדינה, נותן לו את מה שהוא צריך, ולכן הם גם נשמעים אליו. ככה הוא אומר, החסיד, הוא שולט בשכל על הרגש שלו, הוא שולט על הרצון, הוא שולט על, על הדמיונות שלו, הוא אדם שהוא לא בא לבטל, על אדרבה, הוא מספק את הצרכים של כל אחד מהכוחות האלה, על פי השכל. זה נקרא חסיד, ככה הוא אומר. הוא מעריך שם עוד בדבר, כל החלק הראשון של אותו מאמר, הוא מלמד אותנו איך לעבוד את אלוקים. מי שמעוניין לעבוד את אלוקים, ילמד מאמר שלישי. ואל תיבהלו, שם הוא טוטלי. אפילו מחשבה אין דבר כזה. גם אתה חושב על פי השכל, מה זאת אומרת, אתה בוחר מה לחשוב. אתה בוחר, לא? יש מחשבה נקראת רצון ושוב. אתה עולה פק, 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 פק. אבל אדם חסין, הוא שולט על המחשבות. זה לא רצו ושוב. מחשבה. תחשבי על הסוגיה שלמדנו אתמול. עביר תחנה כמו רדיו. קלעות יועצות. הכל נשלט. זה האדם האידיאלי. זה אשרי האדם. הוא אדם מאושר. המצב השלם הנורמלי הוא כאשר המקור השכלי הרוחני העליון מפיץ אור תורה על שאר הכוחות. יש שכל באופן כללי, וכאן דבר שכל לתורה. הבריאות והפסיכופיסיולוגית של המשון פיזי של האדם היא לפי הסדר הזה. שכל ומתוכו רגש, רצון ודמיון. אלו הדברים מאוד פשוטים שלא תמיד שמים אליהם להם. האלף הוא השכל, הדעת, החוכמה, הבינה, השכל בקדושה, השכל של תורה. ומתוך זה ועל פי זה נמשכת הדרכה על שאר חלקי הבניין הרוחני של האדם. השכל הוא למעלה, הרגש והרצון פונים לצד המעשי, והדמיון הוא המשך אור השכל אבל למטה. וצריך רק להיות על פי סדר המדרגות. השכל של התורה, השכל של הקדושה, השכל של האמונה, השכל של יראת אלוקים מסתעף על כל חלקי החיים, חלקי הנפש, חלקי האדם. זאת הבריאות, הנורמליות, האידיאליות האמיתית של עניין האדם. זה המבנה הנורמלי, זה ככה צריך להיות. לעבוד עם שכל התורה, נאמר. שכל התורה, זאת אומרת, ללמוד תורה קודם כל, ואז אתה יודע כיצד לנהוג, ואז אתה נותן לשכל פקודה כזאת או פקודה אחרת. כאשר השכל הוא למעלה, ויאמר כאן לזכות התלמידים, כשהם רוצים להתחתן, הם באים לרבנים להתייעץ איתם. יש רב אחד אומר ככה, השני סותר את דבריו, בלגן שלהם. אז אני אומר, אל תלכו לכמה רבנים, תתבלבלו. עשה לך, עשה לך, לא בכלל לא עשה. ימי, אני זוכר שלפני שהתחתנתי, היו לי ספקות על בחורה שעמדנו להתארס, ממש עמדנו להתארס. היה לי ספק, היה לי על עירת שמיים שלה, אם יש לי עירת שמיים, אין לי עירת שמיים. לא ידעתי מה לעשות. הלכתי לרב, לראש יהודה. אני חומר לי לך. באתי, אמרתי, הרב, זה הבעיה, מה הרב אומר? אנחנו צריכים להחליט להתארס או לא להתארס. מה אתה הרב אומר? הרב אמר לי, תשמע, תראה אם היא מכבדת רבנים. אם מכבדת רבנים, בסדר. אם לא, לא. הלכנו, אני זוכר איפה בדיוק, הלכנו כאן לחור קריאת משה, למטה לכיוון למה שהיום תחנת ה... הרכבת הקלה, ושואל את השאלות, מה את אומרת על רב זה? איזה נילי, מה הרב ההוא טיפש? מה הרב? כל אחד יש שם מה להגיד. אמרתי לה, ביי, מה קרה? עד היום אני מודה לרב ציון. למה היה לו שכל של תורה? הוא עשה שידוש בהם. היא הייתה תלמידה, תלמידה שלו. תיאציה, תראה, ודאי. אנחנו לא רואים את העיקר. לפעמים האישה באה עם קרבולת או משהו כזה, ואתה שברי בקרבולת. אתה יודע מה זה קרבולת?
למה זה קרבולת? מה
הרב מתכוון? זה שיער כזה. אתה יודע מה זה קרבולת?
תפסוק את היות מי
הזה יותר. זה כזה משהו. אתה מתחתן עם הקרבולת? מי אתה מתחתן? זה סמל כזה, כזה, החיצוניות. האדם מתרשם מאוד מהחיצוניות. וזה מה שקובע. אבל זה לא, זה בלי שכל. יכול להיות שאותה אישה שבאופן חיצוני נראית, היא מושכת אותך, אחר כך היא תנשוך אותך, לא יודע. לא, באמת. לא תמיד, לא תמיד. אבל יכול להיות, בשביל זה צריך מה? ואם בסכל של תורה, אם אתה לא בן תורה, תשאל מישהו בן תורה, תתייעץ איתו. כאשר השכל הוא למעלה והרגש והרצון והדמיון למטה, אז יש ערך לדמיון, באיזה מידה? אך תנאי יסודי הוא שיהיה בסדר הנכון. יש מדרגות בשכל, צריך להיות שכל אמיתי, שכל גדול, שכל עילאי, שכל שמתגלה באור דעת השם, שכל של תורה. צריך לזכות לזה, ואז לבניין הענקי הזה מסתרפים ומתגבשים הרגש, הרצון, אפילו הדמיון. כוח הדמיון הולך ומתגלה עם התפתחות האדם בשכנו. יש הערה של הרמב״ם שהדמיון מסתרף ושאר גם מכישרון של הנבואה. כמו שנאמר ביד הנביאים, הדמה, הדמיון שאר גם לנבואה. הדמיון בהתרוממותו הגבוהה ביותר, מכשיר להגיע לנבואה. לאחר שהוא הגיע לשלמות המכשירה את קבלת הנבואה, שיהיה חכם קודם, לפני שהוא נביא, הוא חייב להיות חכם קודם. שיהיה חכם גיבור אשר וענב. ולאחר שהגיע לשלמות בארבעה הדברים האלה, יש מקום לפתוח את האוזן המיוחדת של הנביא והכשרתה לקליטת דבר השם וביטויה כלפי חוץ. אבל קודם זה, אדם בלי שכל, שהוא בא ואומר, אני נביא, יכול לשגע את כל העולם. היו כבר נביאי שקר בעולם. משיחי שקר, נביאי שקר, שפעלו בלי שכל. שלמותו של הנביא מושפיעה על דמיונו ועל כישרון דיבורו. לכן הרמב״ם מציין שתנאי נוסף לחלות הנבואה, כישרון הנבואה שמשלים את גילוי הפעלת כוחות הנפש. אך גם צד הדמיון שיש בו חשיבות, יש לו חשיבות בפני עצמו, אינו יכול אלא רק חלק מכוחות הנפש של האדם. אבל אם האדם רק בדמיונות, מה זה? הוא מפנטז, הוא, איך אומרים, אסטרונאוט, מרחפן. השכל הוא אור הבהירות וההכרה. לעומתו, הדמיון יכולים להיות דברים יפים ונחמדים הנובעים ממקן נפש האדם כגון שירה ואומנות. יש נקודה מסוימת בה נפגשים השכל והדמיון, והדמיון זוכה להקרנה מהשכל. ועד זה הוא מתרומם, מתגלה ומתבהר. הדמיון מצטרף לדעת אלוקים, העליון המתגלה בנבואה. אבל לא העיקר, אלא העיקר זה השכל, שכל של תורה. המצב הנורמלי, הבריאותי, השלם, האמיתיות השלמה, הקדושה והשלמה,
וכאשר השכל הוא לאלה, שכל של קדושה, שכל של תורה, הוא המקור של הרגש והרצון, ומזה יש המשך לדמיון שהוא למטה. כך הקומה המרובעת מסודרת, יש משהו למעלה ומשהו למטה, שני מצבים שביניהם רגש ורצון, זה האמצע, מן המקור הדעתי והכרתי השכלי של דעת אלוקים. יש המשך לדרגה התחתונה הדמיונית שמצטרפת לזה. מצב בריאותי של ישראל ואורייתא, השכל הגדול, האידיאל המוסרי העליון נמשך ברגש של הרצון ומתפשט עד לתחתיות, תחתוניות של הדמיון. זהו המצב הבריא לגבי דידן ולא במצב הגלות. במצב הגלות יש בלגן, נראה את זה פעם הבא. אבל המצב הבריא זה קודם כל שכל, אחר כך רצון, אחר כך רגש, אחר כך רצון, אחר כך דמיון. וכל אחד יש את המקום שלו, אבל לא חס ושלום, לא זה על חשבון זה. זה ברור. תתאמנו על זה. זה כל החיים התאמנו על זה. אתכם דוגמה שתבינו. היום אנחנו בחברת, נקראת חברה של שפע. לא חסר שום דבר. לא, יש שכל ישר. אשתך, אתה שולח אותה, תקנים ב-100 שקל. זה שכלי או לא? כי אין כסף בבנק, 100 שקל. יכולה להיות עם חשבון של 1,000 שקל. איך זה קורה דבר כזה? מי שולט על מי? השכל או הדמיון? כל החנות בנויה על הדמיון. זה אומנות. איך לפתות את הקונים? מול העיניים, צבעים וריחות וזה ו... זה דוגמה שהדמיון שולט. אתה שואל אותי, שאל את הילדים, תשאל את הילדים. אם לא תיקח אותה, אתה יודע מה הם יעשו לך? יש לו שכל. אבל זה דוגמה בחברה כמו שלנו שהיא חומרנית, כמה הדמיון שם תופס מקום.